ספר את תהליך הכתישה של הנפש שעובר המחבל המתאבד הפוטנציאלי לפני שהוא מגיע לזה. ספר על המסחרה של ראשי המחנות של הפליטים, עכשיו באים כל ארגוני חמאס, חיזבאללה, ג'יהאד האסלאמי, באים ככה לראשי המחנות ומקבלים כסף עבור כל מחבל מתאבד שהם מוציא להם. הם מוציא להם את המחבלים המתאבדים. תודה רבה רבה. יפה, תודה רבה. זה שוקת שלמה, אתה אומר.
הרב אמנון, אמנון, לביקה הטיון, זה כל הזכות שמורות.
תודה רבה גם לאמנון, גם למאוד.
מה,
המיטה
ישן, אמרתי
לרבי, ישר קבעת. אוקיי. ברוך השם. אז אנחנו, בעצם אומר, להפוך מחבל למתאבד, מה אנחנו צריכים לעשות לו? לקטוש לו את הנפש, קודשים אותו, קודשים, קודשים אותו. בעצם האדם הזה כבר רוצה להתאבד בלי שום קשר. מסירות נפש, אין פה מסירות נפש. מה, אין פה נפש, מי אתה עושה בדיוק? זה בן אדם שקדשו אותו, זה לא בן אדם שהעלו לו איזה, היה לו איזה ערך, קדושת החיים, היה ערכי, והיה לו בשביל מה לחיות, וזה, ואז הוא מוכן למסור את נפשו עבור איזה ערך נעלה. זה אדם שכבר כך הוא לא חי, הוא אדם קטוש כולו. עבר את כל התהליך בגדול, מה שאף אחד לא מגיע אליו, מה שמדברים, אנחנו רוצים לרמוס את העולם מול אלה. אלה הוא גדול. יש פה איזה לפעמים טעות לכמה אנשים שהם חושבים שגם ביהדות זה ככה. בייחוד מי טועים בדבר הזה? לא, מי חושב שגם ביהדות אני אמור לקטוש את עצמי לחלוטין מול השם? זה טעות נפוצה מאוד, בעיקר אצל בחורי ישיבות. לא רוצה לדבר על עולמות. בחורי ישיבות באופן כללי, הטעות הזאת היא קיימת. מה המחשבה? אני צריך, רואים, לוקחים את הביטוי, אדם צריך להמית עצמו בועלה של תורה. אז מה המובן? הוא צריך לעשות שום דבר, מעט שנות, מעט תנומות, הם לוקחים את זה בצורה קיצונית עד הסוף. מה, כן, על הארץ תישן, כל האמרות האלה לוקחים את זה בצורה קיצונית, אני כלום, 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 קוטש את כל הרצונות שלי, את כל הנפש שלי, וכל היום אני יושב וילמד גמרא. למה זה פספוס? למה זה לא נכון? מכמה בחינות, בואו ניקח את הבחינה, הרב קוק כותב באורות התורה, שצריכים ללמוד תורה, חז"ל אומרים, התורה צריכים ללמוד לשמה. מה זה תורה לשמה? אומר הרב קוק, מה זה תורה לשמה? אנחנו לומדים תורה לשם ה... זה לשם השם, אז מה זה לשמה?
לשם התורה.
לשם התורה. אדם שלומד תורה לשם התורה, זה נקרא אדם לומד תורה לשמה. מה זאת אומרת לשם התורה? זה אומר הרב קוק, אינו דומה אור התורה שמתחבר עם נפש זו, לאור התורה שמתחבר עם נפש אחרת. כשאתה לומד תורה, אתה אומר, אתה באמת מגדיל תורה בלימודך, אתה מושך את התורה אליך. אתה מגדיל אותה, אתה נשמה שעמדה בהר סיני, שהופיע בדור מן הדורות, זה אתה, ויש לך איזשהו פן בתורה שרק אתה יכול להופיע עלי אדמות. זאת אומרת, שאנחנו שנינו לומדים משנה, אז בהתחלה זה בולט, אני הבנתי משהו אחד, החבר הביא משהו אחר, מתווכחים, 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 ואחרי חצי שעה, אנחנו מגיעים בינינו לעמק השווה. אוקיי? ואז נראה שבעצם שנינו מבינים את המשנה אותו דבר. אז אומר הרב קוק, זה רק אחיזת עיניים. זה ששנינו למדנו משנה, מה שאתה הבנת, מה שהחבר הבין, זה שני דברים שונים לחלוטין. החבר עם האופי המיוחד שלו, אתה עם האופי המיוחד שלך, שניכם הבנתם משהו אחר. בתחילה זה לא כך בא לידי גילוי. מתי זה יבוא לידי גילוי? אם עכשיו כל אחד מכם יישאר 30 שנה למשנה הזאת ויכתוב ספר, ברור שהספר של כל אחד מכם יהיה ספר שונה לחלוטין. אז הספר השונה לחלוטין אחרי 30 שנה מעיד שכבר בשלב של אחרי חצי שנה, חצי שעה, שהייתם בטוחים ששניכם הבנתם אותו דבר, כבר פה יש פער. פה זה בעצם האופי שלך שהבין לפי מה שהוא הבין, והאופי שלו לפי מה שהוא הבין. זאת אומרת, האופי שלך, הנשמה שלך, היא צריכה להיפגש עם התורה, וכשהיא לומד תורה, היא מושכת את התורה ומגדילה אותה. אתה בעצם עושה טובה גדולה לתורה, כשאתה לומד תורה, יש לך אחריות גדולה לא כלפי עצמך, אלא כלפי מי? התורה. רצה השם שהתורה תגדל בעולם, ואתה עכשיו עושה חסד עם מי? עם התורה, אתה מגדיל תורה. אבל בתנאי שמה? שזה אתה לומד תורה. אם יבוא בן אדם ויקטוש את עצמו לחלוטין, נגיד אחד שיש לו כישרון לציור, כישרון לנגינה, כישרון לכל מיני דברים, ויבוא ויגיד, טוב, כל דבר זה ביטול תורה. לא מצייר, לא מנגן, לא עושה כלום, קוטש, קוטש, קוטש את עצמו לחלוטין, רק אני אלמד תורה. מה יצא? זה לא הוא. אז מי לומד תורה פה? זה רובוט שלומד תורה. איפה? אין סיכוי שתבין את התוספות נכון. אם לא תבוא עם האופי שלך, אם לא תתפח את עצמך, אם לא תבוא עם הנפש שלך, בדיוק כמו שמובן לך, שאתה לא יכול להגיד, טוב, אני לא אוכל. כי אם לא תאכל, אז הגוף שלך יהיה חולה, ואז אתה תוכל ללמוד תורה. גם בנפש יש צרכים, זה נכון שזה צריך מינון. זה נכון שאני לא אגיד לך עכשיו, אוקיי, אתה יודע מה? חצי יום תצייר, חצי יום תנגן, וחמש דקות תלמד, אוקיי? ודאי שזה שעה של מינונים. צד שני, צריך לדעת להכיר צרכי הנפש. אם אני, באמת יש לי כישרון לנגן, אז אני נמצא פעם, פעמים בשבוע גם לנגן. יש לי כישרון לציור, אז אני נמצא את הזמנים לציור. אני לא קוטש את עצמי. אני בונה את עצמי ומושך אליי את אור התורה. ואז אני בעצם עושה את רצון השם שאני מגדיל תורה ולימודי. אלא מה? לפעמים ציורים מוטעים של ביטול תורה גורמים לי לחשוב, טוב, כל מה שאני עושה בחיצונית זה ביטול תורה. תלמד גמרא, 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 כל היום גמרא. ולפעמים זה עצמו נחשב לביטול תורה. ביטול תורה זה גם דבר שצריך הרבה חשבון נפש. לראות שאני לא מבטל תורה, אלא שאני באמת מגדיל תורה, שאני באמת מקיים תורה. אם מה שאני עכשיו רוצה ללמוד גמרא כל היום זה סיבה חברתית, יכול להיות שבכלל יותר מתאים לי להתמקד יותר במוסר, בחסידות, באמונה וכל מיני דברים כאלה, ואני עכשיו עדיין כל היום לומד גמרא. למה? כי במקום שאני נמצא שם מערכים עוד לומדי הגמרא. בעצם אני, איך זה נקרא לימוד גמרא שלי? זה נקרא ביטול תורה. זה נקרא ביטול תורה. ביטול תורה זה דבר שצריך הרבה חשבון נפש. יש פרק שלם באורות התורה על ביטול תורה. בכל מקרה, אז ראינו ביהדות, אנחנו לא אמורים לקטוש את עצמנו. אנחנו מוצאים את כל הכוחות שהשם מצא לנו, מכירים בהם ובונים אותם ומושכים אליהם את אור התורה. זה הכיוון היהודי. נחזור שנייה לסיפור שבו התחלנו. אותו חמאסניק שאומר, אני עכשיו בשם אללה רוצה לקטוש את כל העולם. נגיד לכם את האמת, אני אישית עם כזה אלוקים, אלוהים, כזה אללה, יש לי איזשהו, אני אקרא לזה זלזול פנימי. זלזול פנימי בכזה אלוקים. אלוקים שרוצה שלכבודו יקטש כל העולם, לא יודע איך אתם מרגישים כלפיו. אני יכול לספר לו, וידוי אישי, אני מרגיש זלזול פנימי. למה יש לי זלזול פנימי אליו? מאיפה זה בא לי? מה? מהנפש שלי, מהאופי שלי. זאת אומרת, אם מצטייר לי אלוקים כזה, מספרים לי שאלוקים רוצה שאנחנו נקטוש את כל העולם, כשאני מסתכל על כזה אלוקים, אני מסתכל עליו בזלזול. אם זה אחד מההתגלויות, זה בסדר. שבאים ומספרים לי, זה כל האלוקים בעולם, זה רצונו, זה כל רצון האלוקים בעולם, לי אישית, יש זלזול פנימי. תשמע, אנחנו לא פה בשיעור... אנחנו לא פה בשיעור... לא יודע אם... לא יודע... יש להם שם מטרה, קודם כל להסלים את כולם, מה יהיה אחר כך אנחנו לא יודעים. בתקווה שזה לא יגיע אף פעם. אני לא יודע, אני לא מומחה באידיאולוגיה. לפי הכיוון הזה, כשאנחנו אומרים, אתה רואה את הכיוון של ה... כל הכיוון התפילה, כל הכיוון של העבודה שהם עושים, הם בעצם צריכים להכריז שהשם הוא גדול. טוב, עכשיו, הדבר הזה הוא אמיתי, באמת יש איזשהו מקום שבו האדם צריך להכריז שהשם הוא גדול. אבל פה זה מתמצא. העבודה של האסלאם זה להכריז כמה השם הוא גדול. ומול זה, כמה האדם הוא? כלום. אני כלום.
חסידות אומרת שיש את ביטול, לבטל את המעטה,
כשאנחנו מדברים על החסידות ועל ביטול האני, צריכים הרבה זהירות. קודם כל, צריכים לדעת דבר אחד. אנחנו בגלות, שהיינו בגלות, אז באמת התפקיד שלנו האמיתי, של לחיות בתוך העולם הזה, היה מאוד מצומצם. גם בחסידות בשבת אמורים להתענג על השם. אוקיי? אתה מכיר את גדולי החסידים שהיו אוכלים בשבת, סירים על סירים שלמים של צ'ונט. בשבת צריכים להתענג על השם. וגם בשבת על מנוחתם יקדישו את שמך. זה אפילו חסידים שעושים ביטול. צריכים להבין, הביטול אומר שגם מה שאני הולך לשמוח בעולם הזה, זה לא מתוך הרצון החיצוני שלי, אני השקרי, אלא הביטול אומר, יש פה איזה ביטול מאוד מודן, אלא זה הכל הכל בא מתוך זה שהשם רוצה שאני אשמח. אבל השם רוצה שיהיה לי שמחה בעולם הזה. השם רצה להיטיב לי בעולם הזה, מתוך זה אני בא. צריכים הרבה פעמים, מישהו פעם העיר לי, הרבה, שהרבה פעמים קוראים סיפורים, סיפורי חסידים. ושם בסיפורים החסידים, יש לך איזה רב, שהיה בבקתה קטנה, והיא הייתה זה, והיא מלא מחלות, ולא היה להם אוכל, ולא היה לה כלום. ואתה רוצה לספר את הסיפור הזה. עכשיו, המסר הפנימי של הסיפור הוא מסר אמיתי. שאני אמור לחיות את החיים שלי לא רק למען עצמי, אלא אני חי את החיים האלה באמת למען השם. הפן החיצוני, הציור החיצוני הזה, זה ציור שכבר לא מתאים לקחת אותו. פה בארץ ישראל, יש לנו גם מטרה אחרת. צריכים לבנות עולם ומלכות שדי. פה בארץ ישראל אנחנו מקיימים צבא, מקיימים ממשלה, מקיימים זה, זה הכל מצווה עלינו. איך אומר חתם סופר? בועז, שהיה מראשי הסנהדרין, מה הוא עשה בגורן? אז הוא אומר, זה בכלל לא שאלה. בארץ ישראל זה מצווה. מצווה לעבוד את האדמה. זה כמו לשאול, מה, בועז ראש הסנהדרין, מה הוא שם תפילין? מה זאת אומרת, מה שם תפילין? תפילין זה מצווה. גם לעבוד בגורן, בארץ ישראל זה מצווה.
אבל זה גדול לרצון השם, כי כל אחד מגיע לרצון השם בדרכים, שהוא מפרש את המצוות בדרך כל כך שונה. איך אני יודע שהרצון שלי זה באמת רצון?
אוקיי, אתה כבר שואל שאלה פנימית. אני רוצה קודם כל לענות על השאלה הזאת ששאלת מקודם. כשאני קורא סיפורי חסידים, כשאני מדבר על הביטול החסידי, צריכים לראות מה ממנו אני שואב אליי. אני שואב אליי את ה... אני יכול... דרך אגב, עכשיו אחרי שיירו לי את זה, אני מנסה בכל מיני סיפורים, תמיד אחרי סיפור חסידי, לראות איך אני מיישם את המסר הפנימי של הסיפור, ולא מיישם את המסר החיצוני. כי באמת יש לי חשש ששומע הסיפור, יגיד, אוקיי, הוא חי בצריף, גם אני אחיה בצריף. זה לא המסקנה של הסיפור. המסקנה של הסיפור היא, מה הוא חי למען שמו, אז גם אני, שאני אלך לסיירת, אני לא אעשה את זה בשביל הכבוד העצמי שלי, אלא אני אעשה את זה למען נחת רוח להשם, למען כלל ישראל. זה המגמה. זאת כל המגמה של הסיפורים, צריכים לנתק אותם לפעמים מהמציאות של המסר החיצוני, ולהיכנס למסר הפנימי. המסר החיצוני, עכשיו, יש גם מקום, במאמר מוסגר אני אומר את זה, שבזמן הארוך שחיינו בגלות, ובו באמת הקדוש ברוך הוא היה לו רק דלת העלמות של הלכה בלבד, שנקלטו מסרים של דתות אחרות לתוך הווי של התנהגות היהודית. זאת אומרת, הביטול של העולם כלפי השם שקיים בדתות אחרות, קצת נכנס והיה מורגש ונקלט בתוך החיות היומיומית של היהודי בגלות. וזה לפעמים דבר שצריכים להשתחרר ממנו. הגענו עכשיו לחזרה לארץ ישראל, יש ציורים חדשים, מלאי כוח וגבורה שצריכים להיכנס אליהם.
השאלה הקודמת, שאיך אני מגיע באמת לרצון השם ולא לרצון מעובד. אני יכול גם לצאת ברצונות שהם באמת מעובדים, ואני יכול לחשוב שהם רצון השם.
אוקיי, אז
אנחנו... זה רצון השם גם להקוד את יצחק, ויש אנשים אומרים
שהניסיון זה להבחין
בין קולו של
הסדם
לבין קולו של השם, אז איך אני... באמת,
מתי
אני באמת יכול לדעת
מאונה
הגעתי לרצון השם?
אוקיי, אתה שואל איך אני יכול לדעת שהגעתי לרצון השם. זה שיעור שלם. זה לא שיעור שלהם, זה שיעורים שלמים, זה חוויית חיים, זה דרך חיים, זה חיפוש עצמי, זה חיפוש מעמיק. אנחנו כרגע, לאט לאט, בשיעורים האלה, הולכים למצוא את הדרך שבה אני מתכוונן ומוצא את הכלי שאיתו אני אמור לעבוד. אוקיי? אז בפסקה א' דיברנו על אמונה, ואיך אני מוצא אותה דווקא, ואיך אני לא מתבלבל. עכשיו לאט לאט אני חותר לקראת פסקה ב' שבה אנחנו אומרים מה למצוא עם האמונה, ובוודאי שזה תהליך. כרגע מה שאני מנסה עכשיו לעשות זה עיצומו של תהליך. הזלזול הפנימי שיש לי באלוקים האלה שאומרים שתתבטלו לפניי. אני רוצה להשמיד את בעצם את כל תאוות ורצונות העולם הזה, לא שייכות בכלל. אי אפשר איתם לעבוד אותי. אי אפשר לשמח איתם בשבילי. אלא אני רוצה להשמיד אותם. הזלזול הפנימי הזה שלי מאיפה נובע, אמרנו? מתוך עצמי שמחובר בעצם אל מה? אל רצון השם. שיעור שעבר דיברנו על התהליך הזה, שאדם עובר, שבו יש לו איזשהו ציור אלוקי, ופתאום יש לו שאלות על הציור האלוקי שלו. אז בהתחלה הוא מפחד, אומר, וואי, יש לי שאלות? כפירה! בסוף השיעור באנו ואמרנו, בעצם מה קורה כאן? אותו אדם אין לו שאלות כפירה, אלא מה יש לו בעצם? שאלות, זה שאלות אמונה. נכון? אמרנו, יש עוד יהודי שנתקע עם הציור של השם של גיל 3-6 בגן, של איזה איש זקן עם זקן לבן, עם עיניים טובות, שעושה קסמים, שנתגר שם על ענן. מי שנתקע עם הציור הזה, עכשיו יש אנשים שנתקע עם הציור הזה, עד זקנה וסיבה. עד יום האחרון. לפעמים הם, אנשים מתמימים לגמרי ומאמינים, עד יום האחרון שעל הענן שם למעלה יש איזה איש עם זקן לבן, והם נתקעים עם הציור הזה, אבל הם כופרים בו. ואז כל אחד שאומר להם, אני מאמין באלוקים, מסתכלים על פעם הזה משוגע, מה, אתה נפלת לה, אתה ילד קטן? אתה מאמין שיש איזה זה? אני תאמין לי, בגיל 20 היה לי חבר טייס שהיה שם בשמיים וסיפר לי, בדק טוב טוב על כל השמיים בארץ ישראל, אין אף איש עם זקן לבן שגר על ענן. וגם כן הפיזיקאי הסביר לי של ענן אי אפשר לשבת. אוקיי? ולכן בעצם הוא נשאר עם האלוקים של גן, ועכשיו מה? הוא לא מאמין בו אלא כופר בו. מה שהוא כופר באלוקים הזה, זה בעצם הפתח שלו, הוא בא מתוך השאלה הפנימית שלו, מאיפה מגיעה השאלה הזאת?
מה זה אלוקים?
השאלה הפנימית שלו כלפי אלוקים. בא היהודי אומר לי, מה האלוקים הזה עושה דווקא? דיברנו בשבוע שעבר, נכון? בא עושה לי דווקא? אז הוא תקוע באלוקים של גיל, קראנו לזה גיל 12. שם כולם עושים דווקא, אז כל אחד רואה את כל דברים העיניים שלו. מה, אלוקים עושה לי דווקא? אז הוא תקוע בציור אלוקי, אז כבר מהגן הוא יצא, ברוך השם, לא נשאר בגיל 3-6. יצא מהגן, האלוקים זה לא איזה משהו גשמי שעומד שם על ענן, האלוקים זה משהו מופשט, אבל הרצון של אלוקים הוא דווקא לעשות לי משהו. דווקא לא במובן הדיוק, אלא כמו שאומרים ברחוב, דווקא. הוא עושה לי דווקא. הוא התכוון להיות אכזרי איתי, או להציק לי. מי שמסתכל על אלוקים כמתכוון להציק לו, ואחרי זה מה? הוא מזלזל באלוקים כזה. אלוקים שבא לעשות לי דווקא, מה היחס שלי אליו? יחס של זלזול, אני עוזב את האלוקים הזה. כי יש לי בפנים איזשהו ידע פנימי, או הערכה הפנימית שלי, זה דווקא לטוב. ואלוקים כזה שעושה דווקא, אני לא יכול להעריך. כי מאיפה הערכה שלי מגיעה? מאיפה השאלה הזאת כלפי אלוקים מגיעה? מהרצון שלי לטוב, שמאיפה הוא באמת מגיע? מהאלוקים האמיתי. אז בעצם מה שקורה פה, האלוקים האמיתי. עניתי עכשיו, האמונה שלי באלוקים האמיתי. החיבור שלי לטוב השם, שאני קולט את טוב השם, וממנו אני קולט שאני בעצם מעריך את הטוב, ואני עכשיו מסתכל על מה? על הציור שאני נשארתי תקוע איתו, על מי זה אלוקים, על הדמיון שלי של האלוקים.
וזה לא
תואם. אז עכשיו יש לי שאלה על האלוקים. אז יכול להיות שאני אפחד, וואה, אוי, יש לי שאלה על האלוקים, אני כופר. הוא לא יגיד, בשיון נפש, אוקיי, אז אני כופר. אבל בעצם מה יש פה באמת? יש פה אמונה יותר פנימית. הכפירה הזאת היא לא כפירה, אלא אמונה יותר פנימית. בגדול בגדול אמרנו בשיעור שעבר שכל כופר הוא בעצם מאמין יותר גדול. הוא מאמין יותר גדול. הוא בעצם אמרנו, יש אלוקים או אין אלוקים? מבחן זיכרון למי שהיה איתנו. יש אלוקים או אין אלוקים? מה התשובה? גם וגם, יש להם ביחד, אדוני את השאלה. התשובה לפי מה שאמרנו בשיעור שעבר? אז תן לי תשובה מלאה. מעבר לאש והאין, מה יש אלוקים ואין אלוקים? מה יש? יש משהו שמושג שלך מתוך העולם הזה, אתה יכול לדבר על השם כיש. מה יש? מה פתאום יש? איזה יש? מה פתאום יש? ואומר הרב קוק, נגד כל אדם שאומר יש אלוקים, צריך להיות אדם שיגיד לו, אין אלוקים. והאמירה אותי אין אלוקים, זה לא, זה נראה לו, זה עזוע, כפירה גדולה, זה לא כפירה. זה הפתח למצוא את האלוקים האמיתי. כן, אם אתה תקוע עם אלוקים של גן, שאיזה מישהו עם זקן לבן שם על הענן, אתה חייב שזה יבוא עם מישהו יום אחד ינער אותך, שמע, אין שם איזה מישהו עם זקן לבן, זה לא הולך. אמנם בתוך האמונה הזאת כבר יש איזה משהו מאוד פנימי ואמיתי, הטוב הזה שהוא מייחס לאותו זקן, לאותו איש זקן עם זקן לבן, העיניים הטובות האלה, זה חיוך כזה של רב ביגון, שליטה, שאומרים לי, רק רואה את החיוך, אני כבר רואה כמה טוב יש גם בי. מה? לא, הציור בוותיקן בא בתוך, אני חושב שבאמת, הרבה פעמים ילד קטן, הוא רואה את האיש הזה הטוב, התמונה הזאת של הטוב, אז יש בה אמת. האמת היא שבאמת האלוקים רצה להיטיב. הרצון להיטיב כולל את כל העולם. האי אמת שבה זה הישות, השקר, הגשמיות שייחסנו לאלוקים. הישות הזאת היא הולכת ולובשת פושט לצורה, אז באיזשהו שלב הוא נוטש לצורה אותי מי שאמר לא אין, אבל אחרי זה, מתוך השאלה שלו כלפי אלוקים, הוא כפר באלוקים, הוא יכול למצוא באמת את האלוקים, היותר פנימי, היותר אמיתי, היותר מותאם אליו. כן, דיברנו גם... כן, אז הסיכום הזה, שלי יש שאלה על האלוקים, בעצם מה קורה כאן? מתוך האמונה שלי, מתוך החיבור שלי לאלוקים האמת, יש לי שאלה על מי? על האלוקים המדומיין שהיה לי עד עכשיו. זאת אומרת, שאלה על האלוקים, זה דווקא פותח אותי ומשחרר אותי מדמיון אלוקי מוגבל ומוגדר. אנחנו, ככל שאנחנו עוברים, אנחנו מצליחים להשיל את הישויות. טוב, זה תהליך. זה חלק מהתשובה שלי כלפי מאור, לגבי מציאת האלוקים. דרך אגב, יש, הילד הקטן שמצא את האלוקים עם הזקן הלבן, יש משהו מאוד אמיתי באלוקים שלו. הטוב הפנימי שהוא מזהה לאיש הזקן הלבן הזה, זה משהו אמיתי. זאת אומרת, זה משהו אמיתי פנימי. זה, לשם באמת התחברה נקודת האמונה. לכן הוא כבר מצא את האלוקים, באיזשהו מובן פנימי, הוא מצא את האלוקים האמיתי. זה שהוא ייחס לו ישות וגשמיות, זה דברים שהוא צריך לאט לאט להשיל, כדי לדעת בסופו של דבר להתייחס לאלוקים האמיתי. דיברנו בסוף שיעור שעבר גם על השואה, כן? אמרנו, אם מישהו שואל אותי שאלה על השואה, מה זה בעצם? מה זה זקן? מישהו שואל את שאלה על השואה, אומרת, לא יכול, אני יש לי שאלה קשה על השואה, איך זה יכול להיות שהייתה שואה? אם יש את השואה, אז לא היה אלוקים, אז אין אלוקים. מה נגיד לה? מי שאומר, יש לי שאלה, מהשואה הזאת יש לי שאלה לאלוקים, יש לי שאלה, אני חושב ש... בגלל השאלה הזאת היא... זאת אומרת, שהשואה היא לא טובה הייתה, ואז יש לה שאלה, אז מה זה אומר? אוקיי. רבנו יעקב הלך לכיוון המלא. אני רוצה רק לצנגר עליה. עצם זה שהיא שאלה, שיש לה שאלה מהשואה, מה זה אומר? שהיא מאמינה שהאלוקים אמור להיות טוב. היא מאמינה, יכול להיות שתגיד לי, יש לי תשובה. האלוקים עשה שואה, סימן שהאלוקים הוא רע, נקודה. למה שאלה? יש לך תשובה מהשואה. יש אלוקים, הוא ברא את העולם, הוא התכוון להרע, והוא עושה רע מתי שבא לו. הנה, עושה שואה. שואה זה רע, תשובה, אלוקים הוא רע. מה הבעיה עם התשובה הזאת? לא, קודם כל, היא לא מקבלת את זה כתשובה. למה היא לא מקבלת את זה כתשובה? כי היא יודעת מבפנים שזה לא תשובה נכונה. היא לא יכולה להמשיך את החיים שלה, ככה להגיד אלוקים הוא רע ולהמשיך את החיים. זה מפריע לה. אני יכולה להגיד אין אלוקים, זה אין אלוקים שאני זיהיתי, כן? אבל התשובה אין אלוקים זה מתוך זה שיש לי שאלה על האלוקים הרע. למה יש לי שאלה על האלוקים הרע? כי אני יודעת מבפנים שהאלוקים הוא לא רע. זאת אומרת, השאלה שלי כלפי הרוע שאני מזהה בעולם, זה כי אני יודעת מבפנים שהאלוקים הוא טוב. צריך להבין שיש שאלה על השואה, זאת אומרת שיש אמונה באלוקים הטוב. מה שאתה כבר הרבבת את האמונה ואת הטעות. האמונה שהאלוקים הוא טוב קיימת שם בשאלה. הטעות הייתה שהטוב צריך להיות טוב שאני מבינה. הטעות הייתה שאני לא כל... תשובות יש הרבה. אני לא רוצה להיכנס לשיעור בנושא תשובות על שאלת האמונה בשואה. אוקיי? אבל אני רוצה לראות עצם זה שיש לה שאלה על השואה, זה אומר שהיא יודעת שהאלוקים אמור להיות טוב.
זה לא מסתדר להם
השיעור. זה לא מסתדר להם השיעור. זה יכול להיות שאלה מאיפה מגיע הרוע בעולם. זו שאלה. פה צריך לראות איך מאותו רצון טוב, אלוקי, גם מגיע הרוע בעולם. אז פה צריך גם להיכנס להסברים שהרוע הוא לא מהותי. מה זה זאת אומרת שהרוע לא מהותי? לא היה רצון אלוקי להרע. הרצון האלוקי שממנו התחיל העולם הוא רק טוב. היה רצון טוב. כחלק מהרצון לטוב, להגיע לשיא הטובה, אז במכלול של כל העולם היו צריכים גם לערב איזה משהו שהוא רע. זאת אומרת, היה צריך להיות איזשהו לבוש של רע. אבל הרצון הפנימי שממנו מתחולל כל העולם זה רק רצון
טוב,
רק רצון לטוב. אז באמת פה צריכים גם לראות תמיד איך שואלים. זאת אומרת, עכשיו יש לי איזושהי שאלה. יש לי איזשהו אלוקים, אמר לי, זה משהו יש לי שאלה כלפי אלוקים. אז יכול להיות שאם אני לא מבין את התאריך נכון, זאת אומרת, אני בטוח שאלוקים זה אלוקים שאני מזהה, זה האלוקים האמיתי, ברגע שאני מזהה שאלה אליו, אז אני בטוח שאני כופר באלוקים. בין אם אני נח עם זה, בין אם אני חרד מזה, אבל אני בטוח שזה כפירה. ראינו גדולי הצדיקים שהם שואלים. כן, אברהם אבינו שואל, מה הוא שואל? השופט כל הארץ, לא ישם משפט. מפנה. משה רבנו, פרשה שלנו, סוף פרשה שעברה. למה הראות על העם הזה? אז ראינו שגם צדיקים גדולים מפנים שאלה, אבל פה כבר אנחנו רואים שהשאלה היא בהתכווננות הרבה יותר אמיתית. זאת אומרת, הם מודעים לזה שיש אלוקים. הם מודעים לזה שהם כרגע לא מבינים מה הולך פה, והם מודעים לזה שהשם שולח לי פנימה תחושה שהמציאות שאני נפגש איתה, יש בה משהו לא בסדר. אז אני מבין שאולי חלק מתפקידי עלי אדמות, בתוך מכלול, זאת אומרת, אני לא יוצא מהסדר האלוקי. חלק מהסדר האלוקי זה שאני חש את החופשות הפנימיות האלה, אני לא מבטל אותם, אלא אני מבין שזה חלק מהשליחות שלי כלפי אלוקים.
אבל זו שאלה של אשתו ככה לה במחשבה? כל שאלה שהיא כאילו, נגדת לי ציור של טוב, זו אשתו ככה לה לי במחשבה, כי כמו שאמר רבי נחמן, שמשה רבנו, שמשה רבי עקיבא אמר לו אשתו, אתה לא תבין את זה, כאילו, תבין את זה רק בפנימיות, במובן מאוד מאוד פנימיים, תאמין, ודרך שכל לא תבין את זה בחיים, כאילו...
שתוק, ככה, אוקיי, שתוק, אתה שואל אם כל שאלה של רוע זה שתוק ככה עלתה במחשבה, זה ודאי שלא. לא כל שאלה כשאני נפגש עם רוע, מה הוא מדבר על תורה, שמשה רבנו ראה את רבי עקיבא, שהיה גדול בתורה, בסוף זורקים אותו במסרקות של ברזל, אז הוא אמר, זו תורה וזו שכרה, אז אומרים לו, שתוק, ככה עלתה במחשבה לפניי. אז מסבירים בספרי פנימיות, ששתוק, אין הכוונה, הוא לא צועק לו שתוק, הטמבל לא מדבר איתך, אלא הוא אומר לו, אתה צודק שברובד המילולי, ברובד המילולי אתה נשאר בשאלה, כי לכל האדם הזה מאוד צדיק, אז למה הוא מקבל רע? אבל אתה רוצה להבין את זה, אז אתה צריך לשתוק, ולהיכנס למחשבה שמעל המינים, ואז תוכל להגיע, מעל המילים, ואז תוכל גם להגיע לדבר הזה. אוקיי? אז זה אגב, שתוק אכלת במחשבה לפניי, אנחנו נגיד רק על מה?
שלא
של חלל פנוי. זה לא חלל פנוי, זה אפילו לא חלל פנוי, צריכים להגיע למחשבה רק. שתוק אכלת, זה נגיד שאני רואה צדיק מאוד גדול שרע לו. סתם ככה, לאדם המאמין מאוד קל. לאדם המאמין מאוד קל, למה קל לו? יצא לו טוב, אז מה הוא אומר? איזה יופי, השם עושה לי טוב. יצא לו רע, מה הוא אומר? כפרת אבונות, נכון? שמעתם משהו פעם הזה? כל המרוקאית הזאת, כפרת אבונות, הכי יפה. זה אמיתי, מה בא? כל אחד יודע. אם הייתי יודע לעצמי שאני צדיק גמור, אז הייתי כמו, אני יודע, משה רבנו רואה את הרבי עקיבא, אומר, וואי, כזה צדיק, אז הוא מגיע לשאלה ששתו ככה אתה במחשבה לפניי, מגיע לאותו מקור. אבל לא צריך להגיע לשם, אני אומר, וואלה, אני יודע כמה חטאים אני עושה, אז כפרת אבונות, ברוך השם. כן, על החשבון, כבר תאמין, אני בלבות כבר, זה לאט לאט מתכסה. אז לכן היהודי המאמין אין לו שום בעיה, ברע וטוב, הוא מבין שהכל הכל לטובתו, השם ברור שהכל לטובה, טוב, טוב, לא טוב, סיפרתי פעם את הסיפור, חבל לספר אותו ממש, סיפור שקרה לי ולארוסתי, שהיום היא אשתי, שלחנו להזמין את הרב שלה, את הרב בארן. הרב ברן באותו זמן היה חולה סרטן כבר שנה שלמה. כשבאנו להזמין אותו לחתונה, הוא היה ממש
קצת קשה,
כבר לא היו לו שערות, וכשהוא היה שב על כיסא גלגלים, והוא היה באיזושהי תנוחה כזאת מסוימת, ברגע שהוא היה יוצא עם התנוחה הזאת, הוא היה כזה מתאבד כולו, היה לו ממש קשה עם זה. אחרי שיצאנו, אשתי ממש בכתה, היא כאילו לא יכלה להכיר, היא לא ראתה אותו, שנה שלמה, כאילו הוא ידרדר ככה, ממש מול העיניים, לא ראתה את הדרדור, כל תוך כדי שהוא קורה, אז היה לה ממש קשה להכיל את זה. כשנכנסנו, אז היא שאלה אותו איך אתה מרגיש. אז הוא אמר לה, להגיד ברוך השם, להגיד את האמת. אז היא אמרה לו, תגיד את האמת. לא יודע, היה לה אומץ. היא אמרה לו, תגיד את האמת. אז הוא אמר לה, האמת לא יכול להיות יותר טוב מזה. זה ממש, אני הסתכלתי, זה כמו איזה 1,000 שיעורים. אתה יכול לשמוע שיעורים שהשם הוא טוב, ושהוא עושה הכל לטובה, ושגם מה שנדמה לך רע, זה הכל רע. אתה רואה יהודי בתוך הסבל, אין לו שערות, מוזלמן, קטן, לא יכול לזוז, בתנוחה, כל תציעה מהתנוחה, איסורי איסורים, איסורים, אתה רואה שהוא מתייסר. והוא אומר לך, האמת, לא משקר, לא מספר אותך עכשיו, האמת לא יכול להיות יותר טוב מזה. זה היה בעיניי 1,000 שיעורים. 1,000 שיעורים לאיפה אפשר להגיע, לאיפה יהודי יכול להגיע באמונה, איך יהודי יכול להסתכל. שבאמת מהשם יוצא רק טוב. זה...
אבל כמו ישבנו, למדנו, אני טוביה בידידיה. ואז הוא שאל אותו, בידידיה, הלכה שלו, מה אתה, מי אתה, זמן? הוא אומר, אני, היה לי אבא ואמא, דודים, אחרות, אהבתי את כולם. את כולם אהבתי, כולם אהבתי, אבל כולם הוא לקח לי. לא נשאר לי אף אחד, אבל אני והוא, אני והקדוש ברוך הוא שתנו לבד. הוא איתי ביחד, זה אני והוא, וזהו, אין לי עוד כלום. זה כאילו גם אמירה מאוד מרגשת של בן אדם בפשטות שאומר, כאילו, אין לי אף אחד, אבל הוא איתי. זה מוסר הסקל שיותר מאלף שיעור לפעמים.
אז ברוך השם, אנחנו, מי שרק מחפש, פותח את העיניים, אז כן.
כן, אבל אפשר להגיע לזה למצב שזה לא נשמע טוב.
שמה?
שהבן אדם סובל, כולו נמצא במצב קריטי, ואז הוא אומר, טוב, נפתחים בשם. מצד שאתה רואה בשם, שאתה לא רואה את איזשהו זווית מסוימת, שאתה לא רואה את השם, כן? ואז אתה מסתכל על בן אדם הזה, אתה אומר, משוגע.
אוקיי, אז בואו נדייק. אני רוצה פה להגיד, אתה מעיר הערה נכונה, אתה אומר, זה יכול לא לשמוע טוב. אני אגיד, טוב, מה שהשם עושה, הכל טוב לי, זהו, אז אני עכשיו יושב ככה, מקבל את הדין עליי, וזהו. זה בדיוק הנקודה הלא נכונה של מה שדיברנו, כן? זאת אומרת, גם הרב בהרן בעצמו היה מאוד מדויק. הוא הלך לרופאים, והלך לזה, והתפלל תפילות, וביקש שהרגע הבא יראה אחרת. כשאני אומר שמה שהשם עשה זה טוב, אני מדבר על מה? על הרגע שחלף. על הרגע הבא, אם יש לי רצון פנימי שהרגע הבא יראה אחרת, הרצון הזה מאיפה הגיע לי? מת השם.
אבל רבי עקיבא חיכה
בנרות. רגע, רגע, שנייה, 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 אל תסבך אותי זה. אני רוצה תשובה, תשובה פשוטה. לא, אתה שואל שאלה נכונה, תכף נעלה את המדרגה גם עליה. אבל באופן פשוט, היהודי חי על קידוש השם, לא מת על קידוש השם. אנחנו חיים על קדוש השם, וכשאנחנו מגיע אלינו איסורים, מה שכבר הייתי עשיתי, אני אומר, מדרגה אמיתית וטובה, אני אומר, השם, אני יודע שממך יצא רק טוב. מה שהיה זה טוב. זה האם הרגע הבא אמור לראות גם כן כזה? לא בטוח. אם יש לי רצון שהרגע הבא יראה אחרת, זאת אומרת שאני צריך לעשות את כל המאמצים. בין כל הדברי השתדלות של העולם הזה, שהם גם בחינת תפילה אל השם, וגם כל התפילה בפועל אל השם, ודאי שמהקונטרסט של מה שהמציאות, ובין הרצוי שקיים אצלי, הקונטרסט בין המצוי לרצוי, אם יש רצוי שונה אצלי בפנים, זאת אומרת שברגע הבא, אני אמור לפעול שיראה אחרת. האם הרגע הבא יראה אחרת? זה כבר לא תלוי בי. או שבגלל שפעלתי ולקחתי תרופות והתפללתי וזה, אז באמת עשיתי את מה שמוטל עליי, ובאמת הרגע הבא יראה אחרת, יהיה יותר טוב, כמו כפי שאני חוויתי. או שבאמת לא היה אמור להשתפר, והייתי אמור עכשיו רק להשתדל ולהשתדל, וההשתדלות אותי הייתה באמת טובה, ונרשמה לי בנצח נצחים. והרגע הבא לא השתפר. כי השם יודע מה באמת טוב. איך אנחנו אומרים, תמלא משאלות ליבנו, לטובה. אלא מה, משאלות הלב שלנו מגיעות מאת השם. ואנחנו אומרים גם להביע אותם וללכת על פיהם. זאת אומרת, אם האמירה האמיתית והנוקבת, שהרגע הזה יצא הטוב האלוקי, הכי טוב יצא מאת השם ברגע הזה, זה לא אומר שהרגע הבא אמור לראות כמו הרגע הזה. הרגע הבא אמור להיות צעד אחד קדימה אל השם. אמור להיות יותר טוב. יותר תורה אמורה להופיע בעולם ברגע הבא. אנחנו כל הזמן צועדים וחוזרים אל השם. בסוף תהיה הגאולה השלמה, שאומר אחד האדמו"רים שכל עוד יש תולעת אחת שמתייסרת בעולם הזה, זה עדיין לא הגאולה השלמה, זה עדיין לא תורה שמופיעה במלואה בעולם. אז לכן, ודאי ודאי שזה שאני אומר שזה שיא הטוב, ולא יכול להיות יותר טוב מזה, הכוונה לרגע זה. לרגע הבא אני מתפלל את כל התפילות, עושה את כל השתדלויות, כדי שהוא כבר יהיה יותר תואם למה שרצוי אצלי. כי מה שרצוי אצלי זה בעצם המסר האלוקי, מה אני צריך לעשות כלפי השנייה הבאה. אז לרגע הזה זה שיא הטוב. זה אדם שהוא מכוונן, זה צריך להיות מאוד מכוון. כן, זה שיא הטוב עכשיו, אתה יכול להגיד טוב, אתה יש לך אמונה פטליסטית. אם זה שיא הטוב, אוקיי, אני לא עושה כלום. ניתן לידיים והרגליים שלי להרכיב, שהתולעים יאכלו אותם, אפילו לא מנסה להזיז אותם. למה? כי השם עושה רק טוב. אני עכשיו במצב שוודאי ברצון הפשוט שלי, אני רוצה להיפטר ממנו. אני יודע שברגע הזה, אם השם עשה שיהיה המצב הזה, לרגע הזה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. לרגע הבא, ודאי שאם יש לי רצון לצאת מזה, אז אני צריך לממש את הרצון הזה. גם הרצון הזה, מי נתן לי אותו? הקדוש ברוך הוא. גם הוא נבע מאת השם. זאת אומרת, אני אסור לתת למציאות להכתיב לי מה הרצון. רצון השם הוא לא פחות מציאות מאשר המציאות שמוכתבת, שאני רואה אותה מול העיניים. אז המציאות שכבר חלה עליי, זה שיא הטובה. ברגע הבא אני צריך לעשות את שיא ההשתדלות כדי להתאים את הרצוי למצוי. את הרצוי הפנימי שהשם גם נתה בי, להפוך אותו למצוי בשנייה הבאה. אם אני אצליח או לא, תלוי בהשם. תלוי באמת אם זה טוב אמיתי או לא. אבל אני יודע שעליי מוטלת ההשתדלות. מה שאמנון אומר? זה הייתה שאלת השאלה רבי עקיבא. זה כבר מעלה מאוד גבוהה, שאדם מתאווה לקיים בעולם הזה מסירות נפש כלפי השם. עכשיו, פה תראה שזה בעיה גדולה. מה זאת אומרת מתאווה? מה הבעיה? תלך להתאבד. אסור להתאבד, חס וחלילה. מה פתאום? רבי עקיבא התאווה שיגיע לידי מצב כזה שיוכל, שיהיה שם מוכרח, שיהיה בשבע מצוות, של שלוש מצוות של ירג ובל יעבור, וכל דברים כאלה. גם היו כמה צדיקי עליון, שאותה כמיהה פנימית למסור את הנפש, שלא יכולה להיות לבוא לידי ביטוי, לא יכולה לבוא לידי ביטוי, כי בדרך כלל אנחנו אומרים, השם התאהבה ששכינתו תהיה בתוך התחתונים, ובשביל התאהבה הזאת אנחנו צריכים לחיות בעולם הזה. למען השם אנחנו חיים בקדושה בעולם הזה. בעולם הבא, דרך אגב, אומרים שיש סדרים אחרים. בעולם הבא אפשר גם לחיות ולמות ביחד. זה יהיה אפשר למות על קידוש השם, ואפשר אחרי זה לחיות, וזה לא סתירה. העולם הזה, כשיש סתירה בין חיים ומוות, אז אי אפשר, אז אפשר רק להתאבות לזה. כלומר, כל ימי התאבתי, לא עשיתי שום מעשה שיקרה בזה. חס וחלילה, התאווה הפנימית הזאת, הוא דיבר על איזושהי תאווה פנימית, לא על מעשים שהוא עשה מתוך התאווה הפנימית הזאת.
אולי זה לי של עבודה זרה, כמו שדיברנו על כדות מסעמות שאוהבים להעביר רגש חיצוני מאוד מאוד מאוד, ולצאת בעצמה ולמות בעד.
אתה שואל, הכתות האלה, או מה שדיברנו, האסלאם, כל הדברים, הכתות האלה שהולכים להתאבד לשם האלוקה, אז הם מגיעים מאותה תאווה. יכול להיות שהתאווה שלי למסירות הנפש הפנימית, יכול להיות שהם הגיעו אליה, אבל הם ממשו אותה בצורה לא נכונה. נכון, רגע, לא, הוא לא מדבר על האסלאם, הוא מדבר על הכתות באמריקה, שיש סינדרום הכתות, שבאים, צוברים איזה 20-30 אלף, ואז מתאבדים כולם לשם שמיים. עכשיו, זה בעצם, זה נובע אולי מאותו נקודה פנימית, אבל זה מגיע לנקודה חיצונית, שזה כבר עיוות. הנקודה הפנימית הזאת היא קיימת. ביהדות היא מקבלת בדיוק את הגידור שלה. בקריאת שמה אתה יכול לדמיין כאילו, בשלושה מצוות שהרגע ובל יעבור, זה יבוא לידי ביטוי ממש. כן? אז שם זה מקום. בקורבנות או בית המקדש, איזשהו ביטוי לדבר הזה, שאנחנו בעצם מחלים את העולם לכבודו. אבל זה לא, אנחנו לא באמת הולכים לחלות את העולם לכבודו. זה פן שקיים. גם קיים. אבל גם קיים הפן השני, ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד, השם מתאבה, שתהיה לו שכינה בתחתונים, אי אפשר להרוס את העולם בשבילו.
אדם שמתאבד, יש בו נקודת אמת של, אני לא קיים, אין לי קיום, ברמה מסוימת. אם ככה זה עוצה, כל מיני אדם שמוסר את
עצמו. אדם שמתאבד לכבוד השם, אז הוא בעצם עושה טעות גדולה.
לא לכבוד השם, אפילו סתם מתאבד.
סתם מתאבד, לא רוצה לדבר עליו כרגע, הוא יהיה מאוד מסכן, ילעשו אותו שם בכף הכלה, ירקו אותו מכל... חבר'ה, כל מי שמקשיב, לא כדאי להתאבד, זה יוצא. לא מתים מזה, כי אדם באמת לא יכול למות. הגוף אולי יקבר, אבל הנפש סובלת מאוד, אז לא כדאי. כן.
לא, אתה חושב, זה נוגע לה, לפתור לחיילים אטום התאבדותיים.
כן.
ונוגע לה, כמו שאמר על הרב, שהיה מאוד מאוד כואב, אני חושב שלאדם גם כשמאוד מאוד קשה לו, וכואב לו, לגבי המציאות של הרב, אתה חושב שזה הטוב, שזה הטוב האלוקי, שזה המציאות הכי טובה שיכולה להיות.
או שזה הטוב ביותר, או שזה, או שגם, או שבדק, או ש, ואז, ואז בדקה הבאה זה אמור להיות אותו דבר. התשובה היא פשוטה מאוד. זה הטוב ביותר לדקה הנוכחית. בוא נגיד, עשית שוחט מסוים, אז אתה עכשיו צריך לקבל איזה עונש. צריך לקבל את העונש מאוד מדוד. עכשיו, אם אתה מאמין שעכשיו אתה מקבל את העונש בצורה הכי טובה, אז יכול להיות שבדיוק בדקה הזאת נגמר, ובדקה הבאה אתה כבר צריך את העונש הזה. זה שלדקה הקודמת הטוב ביותר היה העונש, זה לא אומר שגם בדקה הזאת הטוב ביותר יהיה עונש. יכול להיות שעכשיו אתה אמור להשתדל ולצאת מזה, וזה חלק מעבודת השם שלך, זה שאתה יוצא מזה. ותקבל איזה שכר גדול בעולם הבא, שעשית השתדלות להפסיק את הכאב.
אבל הרב, לאנשים קטנים כמוני, קשה לעצמי את המילה טוב, עם המילה כאב ועונש וכו'.
אוקיי.
אם אתה מגיע לנקודה שהוא ממש ממש עצוב ומדו כאב וכו', הוא לא יכול לבוא להגיד כאילו, זה הדבר הכי טוב,
המילה
הטוב בכלל מתחברת למצב הזה.
תראה.
אם אתה
לוקח
את הדבר הזה על הראש שלך, זה
יכול להיות
יותר טוב, זה הטוב שלך, זה
לא תודה. מה שאמרת עכשיו, אנשים קטנים כמוני לא יכולים לחבר את המילה טוב למילה כאב ודיכאון. אני רוצה להגיד לך תשובה פשוטה. זו, מה שעשית הרגע הזה הייתה ענווה פסולה. אתה לא אדם קטן, אתה יהודי גדול, נשמה עצומה וגדולה, שיכולה ולכן יכולה. לראות את הטוב האלוקי בכל רגע ורגע מחייה. זה יכול להיות שיש לך. והיא יכולה להגיע לזה שכל הרוע זה רק לבוש של הטוב. ובאמת הרוע לא מתחיל מעצמו. הטוב הוא זה שמתחיל את הכל. הרצון השם להיטיב, הוא חולל את הכל. וממנו הכל הגיע. ולכן אני יכול גם יהודי גדוש וגדול כמוך, שבטעות הוא קורא לעצמו קטן, יכול להגיע לזה. ואם אתה, תגיד לי, את מי אתה מעריך? אדם שרוצה, אדם אגואיסט, אדם שרוצה לעשות טוב לאחרים. את מי אתה מעריך? כולנו מעריכים, מהערכה הזאת שלך, שאתה מעריך את זה, שרוצה לעשות טוב לאחרים, זאת אומרת שיש לך הכרה פנימית שהרצון להיטיב יותר גדול. זאת אומרת, יש לך הכרה פנימית שהרצון להיטיב של השם ממנו מתחיל העולם, והכרה הזאת קיימת כל הזמן. צריך ליושב על הפער הקטן הזה של, של הזכה יצא אלובוש רע מכזה רצון טוב. אני רוצה לפני סיום, לקרוא את פסקה ב', לראות על מה דיברנו בעצם בשיעור הזה. ב', אז ראינו שיש כמה דברים שבהם צריכים לסדר לעצמנו ספר. אז ראינו בפסקה א', דיברנו על אמונה וגודל הכרחיות שלה וכמה אמיתיות שלה וכל הדברים האלה, זה כמה שיעורים על האמונה. עכשיו אנחנו בעצם עוסקים בבורא. ב', באמיתת הבורא יתעלה, במציאותו יתברך ויתרומם, בגודלו, השגחתו והמידות הקדושות המיוחסות לו. והעניינים האמוניים המתחייבים באימותים מבוררים ומחויבים, חתומים בחותם האמת והצדק, היושר, הנועם, הטהור והאמיתי, המקובל קיבול טבעי אל הדעת, ומרנין ומרחיב ומשמח את הנפש. ובעצם שני השורים בעצם האחרונים, התמקדתי בחתומים בחותם האמת והצדק, היושר, הנועם, הטהור והאמיתי. זאת אומרת, יש לנו כל מיני כלים פנימיים, שהשם נטע בתוכנו, שאיתם אנחנו בעצם מתבוננים על העולם. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים איפה הגיעו הכלים האלה, ואז הכלים האלה מתנגשים עם הציור האלוקי שלנו. ואיתם אנחנו מתנגחים עם האלוקים. פה אנחנו רוצים להגיע לאותו אלוקים, שהוא מתאים לציור הפנימי שהוא טבע בנו. מתאים לציור הצדק, והאמת, והיושר, והנועם. זאת אומרת, כל הערכים הפנימיים האלה שטבועים בנו, אמורים להיות מתאימים לחלוטין עם אותו הבורא שטבע אותם בנו. ברגע שאנחנו עושים עבודה כזאת, אז באמת מקובל, קיבול טבעי ומרנין ומשמח את הנפש. באמת זה עבודה, זאת אומרת, למצוא את האלוקים, את איזה אלוקים? את האלוקים שמתאים לחלוטין לכל הערכים הטובים שהוא טבע בי. ואז אני יודע שאם יש לי שאלה כלפי האלוקים, זה לא כלפי האלוקים, אלא כלפי מי? כלפי האלוקים שדמיינתי. כן? הנה, יש לי שאלה מי הערכים שטבע בי האלוקים, כלפי האלוקים שדמיינתי. אחד הדברים אומר, מה זה אלוקי האלוקים? האלוקים של כל האלוקים המדומיינים של כל בני אדם. זה אלוקי האלוקים. ככה הוא הזיר את הפסוק אלוקי האלוקים.
כי מדמיון כל כך נבזה שמתא אותנו, אפשר להגיע דווקא ממנו לנבואה. כל כך מוזר
שהמדמיון
שמאחים
מתא,
אתה מגיע
דווקא
לנבואה.
לא, דמיון זה כלי. הדמיה זה כלי. שאלה מה זה, יש דמיון שהוא כוזב. אנחנו בדרך כלל מתחסים לדמיון הכוזב. כשאני דיברתי על האלוקים הדמיוני, דיברתי על האלוקים הדמיון הכוזב שמפנה אותי אל אלוקים, דמיוני, דמיון כוזב. הדמיון שבארץ ישראל. זה דמיון שיכול להיפתח ולדמות אלוקים אמיתי. לכן כתוב, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. ומי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. הרב חרלאפ מסביר שבארץ ישראל יש סגולה לדמיון, שהדמיון יכול לקלוט את האלוקים האינסופי. בחוץ לארץ יש סגולה לדמיון שהוא לא יכול לקלוט את האלוקים האינסופי. לכן דרך אגב יעקב, פרשת ויחי לפני שתי פרשות, אמר, אם היו משאירים אותי במצרים, מה היה קורה? היו הופכים אותי לעבודה זרה, כי יעקב קראו כל. קרא, יש איזשהו ממד שבו קראו ליעקב כל. אמר, אם אני קבר בארץ ישראל, זה בכלל לא מתנגש עם האלוקות האמיתית. אפשר לקרוא ליעקב כל, וזה עדיין, זה ממשיך של האלוקות. אם יקברו אותי במצרים, מצרים שיש להם דמיון כוזב על אלוקים חלקי, אם ליעקב קוראים לו כל, אז יהפכו אותי ישר למה? לעבודה זרה. אז כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוק, יש לו דמיון שיכול לפתוח אותו לאלוקים האמיתי, ובאמת עושה את התהליך הזה, זה התהליך שצריכים לעשות. תהליך שבו אני מזהה את כל הכלים הטובים, הערכים הטובים שקיבלתי. שמאיפה קיבלתי אותם? אותו רצון השם להיטיב, הוא גם קיים אצלי. ואותו רצון שבו לפעמים אני בא לשפוט את השם, אני אומר נכון, את מי אני שופט? לא את השם אני שופט. אני שופט את האלוקים הדמיוני שלי, וזה דווקא ההזדמנות שלי להיפתח אל האלוקים האמיתי. תודה רבה.